כן, עמוד כ"ד, פרק א', חובת האדם בעולמו. אז פעם שעברה דיברנו בפסקה השנייה, והנה שמו הקדוש ברוך הוא את האדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך. אמרנו שהמציאות של העולם הזה היא דומה לאיזה שדה מכשולים שמצריך התבוננות, מידת זהירות, ידיעה איך להשתמש בעולם הזה וממה להיזהר. כל המציאות של העולם הזה היא דורשת עיניים פקוחות, ולא להיות כשיקור שהעולם נראה לו כמישור, כי אחרת ודאי נופלים. זו המציאות שקדוש ברוך הוא יצר כדי לתת לאדם את מימד הניסיון, להכניס את האדם בתוך מציאות כזו שהוא קונה את הטוב בעצמו, בהשתדלותו, ביגיעתו, או כלשון רמח"ל בדרך השם, כדי שאדם יהיה בעל הטוב, והטוב לא יבוא לו בדרך של הכרח או מתנת חינם. לכן אדם נברא, כן, גם בתוך תוכו, בתוך נפשו, משחקים, כן, כוחות שונים, והתרוצצו הבנים בקרבה, יצר טוב ויצר רע. וגם העולם הזה נברא בתבנית, בדמות ובמראה כזה שיכול ליצור אשליה, עולם הגשמי. זאת אומרת, המציאות היא מציאות מורכבת. בנפש האדם אנחנו מוצאים כוחות, כאן הוא קורא להם תאוות, ומעל התאוות אנחנו מרגישים בכוח שקרוי יצר הרע הרוחני. פעם שעברה דיברנו על כך, שהחיבור ביניהם, בין יצר הרע הרוחני, זה כוח הרע הכללי בנפש האדם ובמציאות בכלל. בחיבור שבין אותו כוח כללי, כוח היצירה המופשט של הרע, שמחפש את אחיזתו, מחפש את דרכו אל תוך העולם הזה, ובדרכו הוא פוגש את התאוות בתוך הנפש, שהם גורמים לרע הרוחני להתגלם ולהתממש, כן, באופן או בצורה יותר תחתונה ומציאותית. שיצר הרע הכללי נפגש עם התאווה, מזה נולד החטא, כן? מזה נולד החטא. החטא הוא בעצם תוצר חיבור שבין יצר רע כללי לבין תאווה, לבין חומרי הגלם, כן? שיצר רע כללי מפסל בהם, מתגלה דרכם. זה נקרא חטא. אז כל המציאות שלנו היא מורכבת בעצם, או היא בעצם מציגה לפנינו מצבים שדורשים בירור, דורשים ליבון, כן? או בלשונו של הרמח"ל, ניסיונות. כן? הזכרנו שסוף סוף הנחמה שבכל הדבר היא שמי ששם אותנו בתוך המציאות הזו זה לא פחות ולא יותר מאשר הקדוש ברוך הוא, ולא כדעת הפסימיסטים שזה גורל עיוור, כן? גורל עיוור, מקרה קרה, בלתי טהור, יד הגורל, יד המקרה, כן? לא, אלא הקדוש ברוך הוא, הטוב העליון, וירא את כל אשר עשה. גם שדה הניסיונות האלו נכללים בפסוק, וירא את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אל תקרא טוב מאוד, אלא אפילו טוב מות, אפילו המוות, ולמעשה חלק מן הטוב מאוד. כמובן, התבוננות נכונה, כשאדם פוקח את עיניו הרוחניות, משתמש בכוח הטוב, ביצר הטוב שהקדוש ברוך הוא שם בו, אז כל העולם משתקף, כל העולם כולו משתקף לעיניו באופן אחר לגמרי, כן? מאשר הוא משתקף לו בעיניים היצריות. כל מי שמתבונן בעיניים היצריות על העולם הזה, בטרם יקרא לו היצר והוא יענה. כל העולם הזה מבחינתו נהפך לאיזה מין, כן? הוא בעצם בתוך ביצה תובענית, אבל נדמה לו שהוא שוחה בים הפתוח. כן? נדמה לו שהוא שוחה בים הפתוח. רשעים דרכם באפלה לא ידעו במה יקשלו. המצב הבעייתי ביותר של האדם הוא, דווקא כאשר הוא הולך באפלה ולא יודע במה הוא נכשל. רשעים דרכם באפלה, למרות שהוא באפלה זה נראה לו כדרך, כדרך סלולה. אם תאמר לו, תיזהר! הוא לא יבין. על מה אתה מדבר? הוא ישב שאתה טמבל. מה אתה צועק? אני לא רואה כלום. איפה אתה רואה מחבל? איפה, איפה? תיזהר, מחבל מאחוריך. מסתכל, איפה? כן? כמו אותו אחד שהיה גונב שחת מאיזה שדה. לא זוכר מזה, נדמה לי רבי ישראל מסלנט ראה אותו גונב שחת משדה. איזה חציר או משהו כזה. הסוס שלו. אז תיזהר, רואים אותך. אז הוא מסתכל, לא, אף אחד לא רואה אותו. מה אתה רוצה? מי רואה אותי? מה אתה רוצה? רואים אותך. אבל בעיניים שלו לא רואה כלום. העיניים שלו הם רק רואות דברים בעלי ארבע ממדים. את הממד החמישי של המציאות. העל חופשי הוא לא רואה. הוא לא רואה מלוא כל ארץ כבדו. אז אדם שחי את החיים האלו עם עיניים גשמיות, הוא לא מבין איזה ניסיון יש בתוך המצבים. על מה אתה מדבר? איזה ניסיון? איזה שתי ברירות עומדות לפניי כאשר אני עשיר, כאשר אני עני? שתי המצבים שמובאים כאן. מה שתי האפשרויות שעומדות לפניי כשאני עשיר? לכאורה יש לי אפשרות אחת בלבד. להיות מאושר, כי יש לי כסף. לא, תיזהר, מחבל, טרוריסט. פנס בא וכיחשתי. פנס בא וכיחשתי. איזה סכנה. איזה סכנה ממשית. אפשר לחוש אותה. אפשר להריח אותה. הריח שלה חודר לאף ויורד עד לנשמה. סכנה הנוראה שרובצת על פתחו של האושר. אתה לא שם לב לזה? אתה לא מפחד מהאושר? אתה לא מפחד מהעובדה שנתמנית למנהל? אתה לא מפחד מהעובדה שנתמנית למגד? אתה לא מפחד מהעובדה שנתמנית להיות ראש חוטבי העצים או שואבי המים? אם אתה לא מפחד, אתה לא מבין כלום. כלום אתה לא מבין. אתה שיקור. זה פחד נורא והיום. במובן החיובי. מי שיש לו עיניים פקוחות לראות את המציאות במורכבות שלה, הוא אדם מאושר. באמת הוא אדם מאושר. סליחה שאני משתמש ביטויים של פחד נורא והיום, אבל אולי זה לא ביטויים מספיק מוצלח. אני באמת מתכוון רק לצד החיובי של זה. פחד. להיות בעמדת כוח, פחד גדול. זה לא משנה, זה כוח רוחני, זה כוח גשמי, לא משנה. כוח נפשי, פחד גדול. אני לא יודע איך אנחנו יושבים פה מלכם בכלל. אחד הדברים המפחידים ביותר, כן? כל אחד בתחום שלו, רבותיי. כל אחד בתחום שלו, בתחום ההנהגה שלו. אבל לשבת פה, מול אנשים, לא פשוט. לא פשוט. איזה איסורים זה? איזה אימה? צריכה להיות. זה לא איזשהו מגרש משחקים של שולט ונשלט, שנהנים ככה להפיק, כן, את משאלות הלב של העולם הזה, לשלוט באנשים, לעשות רושם על אנשים. לא, יש פה ניסיון, חבל הזמן, ניסיון לא פשוט. אני אומר לכם. אבל כל אחד בתחום שלו, זה לא משנה. זה יכול להיות עם החברותה שלך, שעוד מעט אתה הולך ללמוד, חברותה בגמרה, יש לך אולי איזה מעלה עליו, אתה פיקח יותר, נבון יותר, זריז מחשבה יותר, איזה ניסיון. מי יודע איך תצא משם בסופו של יום? רשע או צדיק? מה שאתה עובר, מה שלך היום? איזה שדות קרב שאתה עובר? איזה מערכות מורכבות? כמו שאמרנו, הנחמה הגדולה היא באמת בזה שסוף סוף הנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם. שמו הקדוש ברוך הוא. שמו לשון משימה. כך אמרנו. שמו לשון משימה. במקום שרבים מרחיקים וכו'. והם עם התאוות החומריות, אשר אם משך אחריהן, הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי. הנה הוא טלת פנימה, מתחיל המשחק. מתחילה המערכה. כוחות מושכים מכאן, כוחות מושכים מכאן. שתי הכוחות מורגשים בתוכך, ואתה צריך להכריע. אתה צריך להכריע מי אתה. אתה יצר הטוב או אתה יצר הרע? מי אתה? למה אני אומר מי אתה? כי זה דבר ידוע שהרבה פעמים אנשים, עושים, מתנהגים בצורה שלילית. והם חושבים שהם, אני כועס. זה לא אתה בכלל, זה יצר הרע שבתוכך. מי אתה? רוב ההתנהגויות השליליות של בני אדם, אצל רוב בני אדם, נתפסים ביניהם, כאילו זה הם עושים אותם. מה זאת אומרת? אני מקנה. כן, אני מקנה. לא, זה לא אתה מקנה. זה יצר הרע שבך. הוא הכועס, הוא המקנה, הוא המתאבל לרע, הוא השונא, הוא הגונב. זה לא אתה. אתה צריך לשמור על ההבדלה. ברוך המבדיל בין קודש לחול. חטאותינו הוא עם חול. אם אתה לא יוצר את ההבדלה בתוכך בין הטוב לרע, אם אתה לא מבין איזה כוח פועל בך בכל רגע נתון, מי מדבר פה עכשיו מהפה? מי מדבר? יצר טוב מדבר או יצר רע? שאלה גדולה. שאלה גדולה. מי מדבר כאן? כמה חלקים של יצר הטוב עכשיו יוצאים פה מהפה? כמה חלקים של יצר רע? אולי לגביכם זו לא שאלה. אולי אתם סתם תמימים ומניחים בפשטות בגלל העין הטובה שלכם שזה יצר טוב ורק יצר טוב. אבל רק האדם עצמו יודע בכל פעולה של החיים שלו, אמור לדעת, סליחה, אמור לדעת כמה בפעולה הזו זה יצר טוב, כמה יצר. ואם אתה נמשך אחרי אותה רמיזה, אותו פיתוי, אותה משיכה יצרית, אתה לאט 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 אתה עשוי להפך לעובד אלילים. אתה עובד די יצר שלך. וכאשר מישהו מוכיח אותך, מצוות הוכחה זה כדי לומר לאדם, תיזהר, אתה בידיים של המחבל. תיזהר, תפסו אותך. ומישהו מוכיח אותך, אז אתה כועס אליו. אתה רואה בו אויב. אתה רואה בו גורם זר, מאיים. אל תוכח לץ, פן ישנאך. זה יכול להגיע למצבים שאדם כבר מגיע למדרגת ליצנות, והוא מתלוצץ על הערכים הטובים של החיים, הוא מתלוצץ על ערכי הטוב, הוא מתלוצץ על גרעיני הטוב. לא רק שבזולת, זה מתחיל בעצמו. זה מתחיל בזה שהוא בז לטוב הפנימי שבו, וזה שהוא מעפר באפר את היצר הטוב שבתוכו. הוא בז ליצרו הטוב, לקריאות שלו, לרמיזות שלו, ליתר אצילות, ליתר ענווה, ליתר צניעות, לעין טובה. הוא בז לו. איך רואים עם החבר'ה? עזוב ענווה, מה אתה פרייר הוכיח? צוחקים על זה. שמירת הלשון, אל תדבר, תהיה חופשי, תזרום. זה נקרא ליצן. זה שמתלוצץ על ערכי הטוב, על גרעיני הטוב שלו עצמו, ומתוך כך הוא מתלוצץ על גרעיני הטוב והופעות הטוב בסביבתו. שבאים להוכיח אדם כזה, המוכיח נתפס בעיניו בבחינה של האחד בא לגור ושפוט ישפוט. אתה נרע, כן? הכתוב שמה? אתה נרע לך כאחד מהם. תשתוק. אם לא תשתוק, אנחנו עכשיו פה צולים אותך. כן? ארוחת צהריים, לוט ברוטב. תיזהר. שתוק. כך אומרים אנשי סדום ללוט, שמנסה להכניס את המנהג הרז, כן. מה הבאת המנהג הרז זה למקומנו? הכניס אנשים הביתה. הם מתלוצצים על ערכי הטוב. כן. יד אביון ואני לא החזיקה. אז זה מגיע למצבים כאלה שאדם לא עלינו מתחיל לבוז לטוב. זה יכול להיות החבר שלו בחדר, שמבחינתו הוא מבטא את הטוב. את השכמה מוקדמת, בשמחת לב, איך לבית המדרש, להיות מראשוני הלומדים, לקום שמחה, כן, לתפילה, ואתה מתחת לשמיכה, פוקח עין ומסתכל ואומר, הדוס הזה. זה לא סימן טוב. לא סימן טוב. סימן שמתחיל להתהוות בך איזו אווירה סדומית, שלא יכולה להשלים עם העובדה שחברך הוא טוב יותר, שהוא מציג לפניך אתגר, שהוא מראה לך לאן הדברים זורמים, לאן הדברים צריכים לזרום באמת. לא נוח לך. מקשה לך, מפריע לך, מטריד אותך, מאיים עליך. מתחת לפוח אתה פוקח עין רעה אחת, ומאחל לו כל טוב, סלע על הראש. כן, אבל אתה לא הולך בעקבותיו. לא הולך בעקבותיו. זה לא סימן טוב. זה טבעי לאדם, אבל כדאי לשים לב לזה. זה טבעי. זה קורה לי. זה קורה לי כל אחד מאיתנו הרבה פעמים. שמסתכלים על תפילתו של פלוני אלמוני, שהוא קצת מייבב בתפילתו, וקצת מצליח להזיל דימה, והכמעט אף נדמה לנו שהוא עושה רושם. אולי הוא מפריע אפילו למתפללים. תראה, מספיק, מה עושה רושם פה? מה הוא בוכה? בונה ירושלים. שתוק, מה? יש פה מישהו זוכה לבכות על בוני ירושלים, יוחד בימים כאלה. יש לי יהודי קדוש כזה. אין לי ספק שקדוש ברוך הוא זימן לי אותו כדי לעשות את הניסיון הזה. פשוט לאהוב אותו. זה קשה. כי משהו בתוכנו קשה לו עם התפילה. פתאום רואים אדם שבתפילה מרגיש פלאי פלאים, בוכה בתפילתו. ואתה בקונפליקט, בניסיון. איך תתייחס אליו? תעריך אותו? תתאבה להגיע למדרגתו? תתיידד איתו? או שהוא מהווה איזה מין מאזן אימה עליך. הנוכחות שלו גורמת איזו הרגשה של הוא גדול ואני קטן. ויסל לוט מקדם. ליד אברהם הוא קטן. קשה להיות ליד אברהם. קשה להיות זנב לאריות. הוא מעדיף להיות ראש לשועלים. הוא הולך לסדום. שם המעשיו ניכרים. ליד אברהם זה לא פשוט להיות. לא פשוט להיות ליד המתפלל המייבב הזה. שמתוך רגשת לב פנימי, מתוך עדינות עצומה, הוא מתפלל בוני ירושלים, על השיבה שופטינו, מרגיש את זה. כן, כן, הוא מרגיש את הצער הנורא של עם ישראל שבלא מחוקק, בלא מחוקק, בלא בית המקדש, אז הוא בוכה. אבל איפה אתה נמצא? קשה לך להתמודד עם זה. הוא מוכיח אותך בעצם ההתנהגות שלך. ריבונו שלו, אל תיקח לי את המתפלל הזה מידי, תשאיר אותו שם עד שאני אגיע למדרגה הזו. עד שאני אהיה חבר שלו, אל תיקח אותו. ברוך השם. זה לא פשוט. כן, דוד.
אבל לא, הבנתי
שאנשים כאלה אין טעם להוכיח. רק רציתי להביא את הדוגמה של אל תוכח לץ, פן ישנאך, להראות באיזה מצב של התנקרות פנימית לטוב שבו אדם יכול להגיע. אדם יכול להגיע למצב שהוא ליצן. כל כך ליצן, כל כך בז ומזלזל בטוב, שאם אתה בא ומגלה לו את הטוב, את מציאותו של הטוב, הוא תוקף אותך. פשוט תוקף אותך.
זה לא עושה לו איזה
יצורי
מצפון,
בגלל שעושה יצורי מצפון, תוקף אותך. יש גבול לתוכחה. עד לאן תוכחה? עד הקאה. עד הקאה. כן? לפי אחת מן הדעות בגמרא, עד הקאה. יש אומרים עד כללה, יש אומרים עד הקאה. אתה צריך להוכיח אותו עד שהוא מקלל אותך. יש אומרים עד שהוא מכיר אותך. עם מה הוא מכיר אותך? עם עוד ברזל? לא. עד הקאה, פירוש דבר, עד ולא עד בכלל. כלומר, הוא צריך להוכיח אותו עד השיעור שאתה משאר, עד השיעור שאתה משאר, שמשם ואילך הוא יכיר אותך.
גם אם אתה יודע שלכתחילה הוא לא יקבל את זה? כי הוא לץ בעצם.
עד הקאה. לא, זה גדר הלכה, זה גדר הלכה. יש אומרים עד כללה ולא עד בכלל, כלומר, אם כתוצאה מינה, תוכחה שלך הוא יקלל אותך, בוודאות, אל תוכיח אותו. אבל עד הקאה, עד כללה, להוכיח. עד כללה ולא עד בכלל, או לפי הדעה החמירה יותר, עד הקאה ולא עד בכלל. איך אני יודע אם הוא יקלל אותי או לא? אני צריך להכיר את האדם הזה, את טבעו. צריך להכיר אותו. אם יש לי ספק בדבר, שם יקלל, שם יקה, שב ואל תעשה עדיף. אם יש לי חשש שם יקלל, אני לא יודע את טבעו, אני לא יודע איזה מידת הוכחה תביא אותו לכללה, שב, אל תעשה עדיף. כן. מה זה? קודם כל, עין טובה היא יסודה, כן, איך מגיעים לעין טובה? עין טובה, יסודה של עין הטובה זה קודם כל עין טובה על עצמנו. אלוקיי, נשמה שנתת בי תורה. קודם כל, מודה אני לפניך שהחזרת נשמתי. כן? זה כל כך חשוב להגיד את האמירה הזו בתחילת היום, שהתירו להגיד אותה אפילו לפני נטילת ידיים של שחרית. נכון, הנימוק הלכתי הוא כידוע, מה הוא? שלא אומרים שהם הולכו וכו'. אבל מעבר לזה, מעבר לזה, למה צריך להגיד זה תכף מיד בפקיחת העיניים? כי בלי זה, קחו אותי לפרופורציה, כן, אתם מכירים אותי כבר, אין מה לפקוח את העיניים בבוקר. בלי האמירה של מודה אני לפניך, שהחזרת נשמתי לפניך, כאילו, כביכול, אני אמר זה בהגזמה, צורך העניין, אבל למה אתה פותח את העיניים? אם אתה לא אומר את זה. אם אתה לא ער, אם אתה לא מודע לחזרת הנשמה. אתה מבין? אם לא פועם בתוכך הדבר הזה שנקרא נשמה, למה אתה פותח את העיניים? או בלשון חז"ל, מוטב נתהפכה שלייתו על פניו. למה? אחרי שאתה מודה שיחזר נשמתי, אתה מתחיל קצת יותר לפלרטט עם הנשמה הזו. אלוקיי, נשמה שנתת בי תאורה, אתה בריאתה, כן? ממשיך הבירור. ממשיך הביאור, ממשיכה להתפתח, להתעמק התודעה היסודית הזו של מציאות הנשמה בקרבנו. זה הקור האטומי. אל תהיה אטום, תהיה אטום. הקור האטומי, אלוקי נשמה שנתת בי. אם אתה לא מזהה את היסוד הזה, תרפו מיד בתחילת היום, עם מה אתה ניגש למערכה בכלל? עם איזה עיניים אתה ניגש למערכה? מה תראה עם העיניים האלו? איך תפגוש את העולם הזה? על כל צעד ושעל, אתה תיפול. אתה תסנה, תקנה, תרדוף אנשים, תקלל אותם, תגיד עליהם שהוא נורא, רכילות, תכעס עליהם. למה אתה יצא לך? אתה שור המזיק. פשוט שור המזיק. שור שיוצא ונוגח, נוגח, פשוט נוגח. מה צריך להיזהר מזה? עין טובה זה לחשוף ולברר ולהאמין שיש בנו את היסוד החיובי המופלא הזה. יש בנו נשמה. יש בנו נשמה. היא קיימת בתוכנו, היא מורגש בתוכנו, לפעמים בכל ענות חלושה. כל ענות חלושה. אבל האמירה של אלוקי נשמה זה בעצם המגבר. יש מגבר אור כוכבים, יש מגבר אור נשמה. אלוקי, נשמה. זאת אומרת, תשומת הלב שאנחנו נותנים לנשמה הזו, זה בעצמו מה שמעלה אותה. שמדברים עליה. שמדברים אליה. זה בעצמו מה שמגביר את הנוכחות המודעת שלה. החיים להודיע, להיוודע ולידע. כל החיים לזה כדי להיוודע, שהוא דיין, שהוא עד, שהוא דיין, שהוא שופט וכו'. זה העניין בעצם. להגביר את הידיעה של הטוב שנמצא בתוכנו על ידי דיבורים, 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 לדבר על הטוב הזה. לדובב אותו, לדבר איתו, לדבר אותו. זה יסוד העין הטובה שלנו. העין הטובה הזו מתפתחת מאוד, מאוד מתפתחת, על ידי הסנגוריה, כן, המופלאה והעמוקה על הטוב, שבעצם התורה מלמדת אותנו. כל התורה מתחילתה ועד סופה. תחילתה גמילות חסדים, סופה גמילות חסדים. אמצעה, ודאי יונק מן התחילה והסוף. כשאנחנו עוסקים בתורה, במיוחד בתורת ארץ ישראל, אמרתי לכם פעם שעברה בשיעור הצדיקים, שלא יכולתי לדבר על יצר רע יותר. קצת חזרנו לדבר עליו עכשיו. אבל הרגשתי שבאמת הדיבור על יצר רע כבר קצת עומד בניגוד לעין הטובה. קשה, קשה. לא יודע. דיברנו עליו יותר מדי, יותר מדי, יותר. כנראה לא דיברנו עליו גם בצורה נכונה. ומשהו בתוך הנפש שלי גרמה לי להרגיש שדי כבר, די כבר עם היצר הרע הזה, מספיק. אנחנו שוב חזרנו לדבר עליו היום. אני מקווה שבאופן יותר מתוקן, באופן יותר מאוזן, יותר משוקלל. כן, שאנחנו מזכירים בד בבד גם את הטוב, ומזכירים אותו בשביל הטוב. כן, צריך מאוד להיות מאוזנים בזה. כמה מדברים ואיך מדברים על יצר רע. כן, כך גם אומר בחובת התלמידים, מי שפעם קרא את ההקדמה של חובת התלמידים, לא יודע, מישהו קרא את ההקדמה של חובת התלמידים. שם, האדמור פסיצנה, הוא שם מתלונן על ההורים והמורים והמחנכים, שמדברים עם התלמידים הרבה על יצר רע. יצר הרע הוא חזק, טטטטטט. ואז הוא אומר שמה שהדבר הזה גורם מורח לב לתלמידים. את החולשה. שמרוב שמדגישים את מציאות היצר, מרוב זה, כן, כבר נעשה לבן אדם כבד. רגע, רגע, אם מלוא כל ארץ כבודו, אז מה כבר אני יכול לעשות כנגדו? כל הזמן שמזכירים יצר הרע, צריך להזכיר גם את אדונו. והנה שמו הקדוש ברוך הוא את האדם במקום שרבים מרחיקים. כן? אותם מרחיקים הם קשורים בשלשלת לאדונם. אותם המרחיקים הם קשורים בשלשלת ברזל לאדונם, וברצונו מאריך וברצונו מקצר. הפה שאסר הוא הפה שיתיר. הפה שיתיר הוא הפה שאסר. צריך להדגיש תמיד, בד בבד עם הזכרת הרע, צריך להזכיר מיד את אדונו, תוך כדי דיבור. יכול להיות שחרגנו מן הדבר הזה, יכול להיות שחרגנו, והנפש משדרת, די, קצתי בלחם הקלוקל הזה, די כבר עם יצר רע, מספיק. אי אפשר שלא לדבר עליו, ובפרט שזה כתוב בטקסט, אני לא יכול להתעלם, אנחנו לומדים עכשיו חמחן, נכון? אז הוא אומר, מה לעשות? תעבוד, יצר, אני יכול להזכיר את זה? אני יכול לבחוק? אני יכול לצנזר את הדברים הכתובים פה? אני לא יכול, אבל בהקשר הנכון, תעשה אוזניים לתורתו של הרמח"ל. תציג את הדברים בצורה מאוזנת. הפן החיובי, האופטימי. כן, הוא צריך להיות בולט כאן. צריך לדעת מה להדגיש ומה לרפות. אל תדגיש את הרפא ואל תרפא את הדם מודגש. כן? כנראה שחרגנו קצת. כן? חרגתי קצת. לפעמים זה הלך רוח נפשי שמתפתח באדם שהוא סבא ניסיונות. לפעמים הוא קצת קובל על יצרו הרע, אז הוא מדבר עליו. אוי, המפקד הזה, אוי, הוא קורא אותנו. אתם מכירים את האהבה הצהלי, אז כן. לפעמים, אדם הוא חווה את הצד היצרי שבתוכו בצורה כזו, שגורם לו, אוי, לקטר על הרע, לקטר, לפעמים. ואז הוא מביא את זה לתוך הסגנון הלימודי שלו. אני מודה. מודה. אין לי בעיה עם זה. יכול להיות שזה מה שקרה באותם ימים. יכול להיות. משהו באיזון הפנימי שבין הטוב והרע, לא היה מספיק בריא. אז קצת, תחלחתי אתכם. כן. יצר הטוב הוא יצר הטוב הוא עצם מעצמנו, בשר מבשרנו, הוא עצמיות שלנו. איך אני יודע? כי כשאני מציית לו אני מאושר. כל דבר, כל פעולה שאדם עושה מצד עצמיותו כדי להכריע ולדעת מהו הכוח העצמי שבנו, אנחנו צריכים לנסות ולספק את אחת מן הנטיות האלו. כאשר אני מספק את יצר הרע, כן, אני צריך לעקוב אחרי התחושות והרגשות, כן, אופי הסיפוק והעונג שנגרם מכתוצאה ממנו. עכשיו, אסור כמובן למדוד את זה על פי האפקט הראשוני שהוא מציף אותנו בעונג מדומה, אלא, כן, לאחר זמן. כלומר, אחרי שהעונג הזה מתפשט בכל האישיות, אני צריך לראות איך מגיבים כל המנויים, איך מגיבים כל הצרכנים, או כל הכוחות. כן? לאט לאט. זה כמו שנותנים תרופה. נותנים תרופה, התרופה מתגלגלת לה בתוך הגוף, מגיעה ללבלב, עבר בשלום. מגיעה לכליות, דרך. מכה. הכלי הפסיקה לעבוד. התרופה לא בסדר. היא לא בבחינת של רפואה לכל בשריך. אבל אם אתה לוקח תרופה, כן? ונגיד שלכל פחות היא לא מזיקה לעברי הגוף. לא מזיקה, לא אומר שמועילה, אבל לא מזיקה. ומגיעה ליהודה בסופו של דבר, ועושה את התיקון שם. אם כי בצורה סימפטומטית ולא שורשית. כן? רפואה קונבנציונלית. כן? ובכל אופן, משקיטה. מרגיעה את העבר החולה. יותר טוב. יותר טוב. אבל אם מדובר בכוח שבמעברו בתוך הנפש, בתוך הגוף, הוא גורם לעילוי של הכוחות, לפיתוח, להשבחה, להתקדשות בלשון התורה, זה כבר עצם מעצמי ובשר מבשרי. שניהם באים בדוחי ושתיהם מדמים. שתיהם מדמים למשהו שהוא אני. שניהם באים מתוכי, שניהם מתלבשים במחשבתי, שניהם מתלבשים בדיבוריי ובמעשיי. עד כדי כך, כן? זה כמו איזשהו מנוע מזויף, שהוא לא מקורי, לא של הרכב הזה, אבל קשה לזהות שהוא לא של הרכב, כן? רק למביני דעת, שיודעים להקשיב טוב טוב לצליל של המנוע, הם יודעים שזה לא מתלבש בול. זה לא יושב במעט אחוזים. יצר הרע, כן? כך נתן לו הקדוש ברוך הוא את היכולת הזו כדי לנסות אותנו, מסוגל להתלבש בנו ולהפיק תענוגות מדומים, כן? משהו שדומה, כן? לדבר עצמו, באופן שלא תוכל להרגיש בזה, אלא אם כן אתה בעל כוח התבוננות גדול, אמונת חכמים ואהבת אמת פנימית עמוקה מאוד. אחרת לא תוכל להרגיש. ואמונת חכמים הכי חשוב. כי בלי אמונת חכמים אתה בבעיה. כן? אם אתה תלך בשירות לבך, דרך ישרה בעיני איש, ואחריתה הדי עובד. כן? אין ברירה. צריך ללכת בדרך התורה, ודווקא בדרך התורה כפי שהיא מתפרשת, על פי חז"ל. כי הרבה פעמים אדם כזה הוא מפרש את התורה לפי הצורך היצרי שלו. היצר הוא נהפך הפרשן של התורה. מה שנקרא, הופכים דברי חז"ל למדרש אליל. כן? מדרש טעות, מדרש אליל, אומר, קורא לזה רש"י. זה נקרא לגלות פנים שלא כהלכה. עברתי על שדה הצל. ראיתי עלה כולו כמשונים, כוסו פניו חרולים, גדר אבניו נהרסה. מה זה שדה הצל? זה שדה הלימוד שלו. אבל זה שדה של הצל, שהוא לא תורך די הצורך בלימודו. ואז הוא מגלה פנים שלא כהלכה, הוא מגיע למסקנות מוטעות. מילא אם הוא היה מרגיש שהוא הצל, וממילא אין לו את הזכות ואת היכולת להפיק הלכה, הוא היה עוצר, הוא אומר, זה לא בשבילי. אבל הוא עוד רוצה, כן, להגיע למסקנה. אבל הוא רוצה להגיע למסקנה בלי להשקיע את העמל הראוי. ואז הוא מגיע למסקנות שגויות, בין אם זה בדברי הלכה, בין אם זה בדברי אגדה, בדברי מוסר. הוא מגיע למסקנות שגויות, ומתייחס למסקנותיו כהלכה פסוקה. הוא מורה את זה לעצמו, מורה לאחרים, דורש את זה ברבים, ורבים חללים מפילה. זה שאינו ראוי להוראה ומורה. סכנה. אז הכוח העצמי שבנו זה הכוח שכאשר אנחנו הולכים בעקבותיו, אנחנו מפיקים את רצונו, ואנחנו מניחים לו לנהל את חיינו, ולברור לו מתוך המציאות את הגירויים המתאימים לו, מתפשט בקרבנו עונג גדול. עונג גדול שגורם לנו להיות אנשים כלליים יותר, עונג כשר ונפלא שגורם לכל האישיות של האדם, כולל הגוף. מרגישה נפלאה? עונג נצחי שלא מפסיק. נצחי, כללי ועונג כשר. שמורגש בגוף בתור, כמו שאמרנו, רפואה היא לכל בשריך. מרפא לכל בשריך. נצחי, כללי ובלי משקעים. זה שלושת אמות המידה לאושר רוחני. למשהו שהוא עצמי בנו. למשהו שהוא העיקר בנו. ולא בר פלוקטה. לא כוח שהוא בר פלוקטה, אלא כוח עיקרי. והבר פלוקטה הוא נועד כדי לחדד אותו. עכשיו אני מגדיר מלא את מקומו של יצר הרע. מתוך ההתייחדות עם הכוח המרכזי הזה, אז אני כבר מגדיר את מקומו של יצר הרע. אז יצר הרע מקבל את מקומו ואת תפקידו, ואז הוא השאור שבעיסה, שנוכחותו אדרבה, מתסיסה את העיסה של הטוב. היצר הטוב מתלבא. היצר הטוב מתעורר ממנו. מתחזק, מתעמק ממנו. שאור שבעיסה במובן החיובי. רק אז הוא מקבל את הגדרתו יצר הרע. אבל כל עד שלא עשינו את הבירור, כמו שקראנו, זה הבדלה של טוב ורע, כל עד לא עשינו את המבדיל הזה, אם אין דעת, הבדלה מניין. כל עוד אין את הדעת שמבדילה בין השניים האלו, יצר הרע לא מקבל את תפקידו האמיתי. ואז הוא שולט מדי, מתפשט מדי, תופס מקום גדול מדי. לא בריא. לא טוב. כן, רוצה לשאול משהו? מישהו רוצה לשאול משהו? לא, הוא הלך. אלעזר זה היה. כן, נופל.
לגבי הנושא של היצר הרע, אבל הקדוש ברוך הוא בעצם ברא באדם שני יצרים. יצר הרע ויצר הטוב. אני הבנתי שיצר הרע הוא בעצם מושך לעולם הזה. הבריאות, האפר, למקורות שהוא בא.
היצר הטוב, הפעולה העיקרית שלו זה לקשר לקשר כל דבר, כל דבר, לרצונו לדברך. בכל דרכיך, דאהו. יצרה זה הכוח שמכריח אותך, מבקש ממך, מתחנן אליך, לברר מדוע, למה, בשביל מה אתה עושה כל פעולה ופעולה. דין וחשבון. הפסד, מצווה ושכרה. שכר, עבירה והפסדה. יצר הטוב הוא רוצה לקשר כל דבר, כל דבר, למטרה מאוד גבוהה, מאוד אידיאלית. לעשות כל פעולה בשביל הטוב, בשביל המוסר, בשביל הצדק. למה אתה לומד תורה? יצר הטוב שואל אותך, למה אתה לומד תורה? והוא רוצה שאתה תעמיק בשאלה הזו ותבוא עד הקצה העליון שלה. ואם אתה תסתפק בתשובה, כי תורה זה חכם, כי תורה זה נעים, הוא לא יניח לך. מה זאת אומרת נעים? למה זה נעים? למה יש לך תענוג מלימוד תורה? הלאה, תמשיך, תמשיך לשאול את השאלה. יצר הרע, לעומת זה, הוא אומר לך, תסתפק בתשובה הזו. אל תיקח את זה יותר מדי גבוה. תשאיר את זה בשטח של התענוגות הטבעיים, אפילו טבעיים רוחניים. אפילו טבעי נפשי, כל שכן טבעי פיזי. יצר הרע, הכוח שלו, זה בעצם לפתות את האדם להישאר בשטח התחתון של התענוגות. תענוגות הגופנים, הנפשיים ורוחניים. זה ההבדל היסודי שבין השני. כמו שאומר פה בהמשך. שאין שום דבר חוץ מהעולם הזה. אין שום דבר. העולם הזה, אין שום דבר חוץ ממנו. התענוגות המוכרים לנו בעולם הזה, שליטה, תאווה, קנאה, כבוד, זה התענוגות. אין מעבר לזה. זה גורלו של האדם, זה גורלו של העולם. אל תחפש מעבר לזה. יש לך חלומות, תחלום אותם בלילה. ברגע שאתה פוקח את העיניים, לא יחזרת נשמתי, ולא אלוקי נשמה, תעזוב את זה בצד. זה שייך, כן, לעולמות ארטילאיים, מיסטיים, קוראים לזה מיסטיקה. למה קוראים לזה מיסטיקה? אתה יודע מה זה מיסט באנגלית? הערפל. זה דברים ערפיליים, לא ברורים. הם לא שייכים לחוקיות הממשית של העולם הזה. העולם הזה זה ממשות. הנה, זה העולם הזה. אתה רואה את הקריחה, אתה רואה? זה החומר. זה העולם הזה. זה העולם הזה. אתה מדבר איתי על מיסטיקה, על דברים שהם מעל הזמן, מעל המקום. איזו מציאות מימית כזו. תזרים אותך משתיין. תכלס! איך העולם מתנהל? העולם מתנהל באופן אחר לגמרי. אתה רוצה לחלום? תחלום בלילה. אתה רוצה לחלום? כך שמים. צא מן העולם. אבל לחלום ולהיות בעירנמות? זה בלתי אפשרי. לחלום וללחום למען החלום? לא בבית מדרשנו. אתה רוצה לחלום? תחלום בטמפל. תחלום בית המדרש. תחלום בית הכנסת. אתה רוצה לחלום? תחלום ביום כיפור. כן, זה יום קדוש. כן. נבוא לשם, נתפלל. אפילו נזיל דימה. ונחזור לכם. זה יצרה. זה כוח מעניין. זה ההתמודדות שלנו. כל הזמן. האם אנחנו יעקב? האם אנחנו עשיו? האם אנחנו בזים לבחורה? האם אנחנו בזים לבחורה? או האם אנחנו מכבדים את הבחורה? האם אנחנו כבן בחור לאביו, שהוא מקבל משימות מן האב, הוא מעביר אותם לאחים הצעירים? יעקב. או אנחנו עשיו, ויוכל, וישת, ויקום, וייבז את הבחורה. אנחנו בזים לתפקיד המופלא הזה, להיות הקטר, שלוקח את הקרונות, כולם. או שאנחנו מכבדים את התפקיד הזה, כל אחד בפני עצמו, עם ישראל, בכללותו. זו שאלה. כן.
בעניין של אורחי החניץ, לא הבנתי משהו קטן, גם במוצא שאתה מנסה לקרב מישהו בתורה. זאת אומרת שאתה לא רוצה להתקרב. מה צריך לנסה? אתה כאילו, אתה צריך לשבת לעשות את כל השלבים שלך. מה יצא לך?
תראה, מצוות התוכחה, מצוות התוכחה היא מצווה שמחנכת אותנו לאחריות. אחריות. אז אמרנו, אם זה יפגע בך, תוכיח. אבל אם יש את גדרי התוכחה המתאימים, חובתך להוכיח. מצוות התוכחה היא מחנכת אותנו שהטוב, הטוב הוא לא משהו שיכול או שרשאי להישאר לו שם בפנים, אפילו לא ביני לבין עצמי וזהו, לא. איך הוא אומר במקום אחר? על האדם שאוהב את השם ויצטער אם חסר זה מצידו, בעמוד כ"א, ויצטער אם חסר זה מצידו או מאחרים, ויקנה על זה וישמח שמחה רבה בעשות אותו דבר מזה. מצוות התוכחה מחנכת אותנו לתפיסה של התפשטות, לאמונה של התפשטות הטוב, שהטוב צריך להתפשט. וכל הזדמנות שיש לי כדי שהטוב הזה יתפשט יותר ויתפוס את מקומו, כן, בנפש נוספת, חובתי. מצווה מוטלת עליי, בתנאים מתאימים, לעשות את זה. ועל זה נתפסו אגב החכמים בית ראשון, הצדיקים. תו על מצחי הצדיקים, כך אומר הנביא. תו על מצחי, למה היה תו על מצחי הצדיקים? שמלאך המוות, כן, היה תו על המצח של החוטאים וגם על מצחי הצדיקים. שמלאך המוות יוכל לראות ו... תחסל אותם. למה? למה תו? למה שמו עליהם תו של מחוסלים? למה? כי לא מיחו. הם היו צדיקים, אבל לא ניחו. הם לא אמרו, גבלת, תפסיקו עם זה. לרשעים, לא אמרו. אומר הרב קוק, ברגע שהאדם לא מוחה, פה, בעיניו, תהה קבורתו של הטוב. גם אם אנשים לא שומעים, צריך איזה פעולה של מחאה, שתראה שהדבר הזה לא נוח לך. אתה מצדך לא מסכים לדבר, אף על פי שחסר פה, את המקבל, אבל אתה מוחק כנגד המציאות הזו. משל לאדם שגזלו לו את שדהו, בריונים, גזלו לו את השדה, הוא לא יכול לעשות שום דבר כנגדם, אבל הוא עומד שם על המיצר, הוא עומד על גבול שדהו, וצועק לשמיים, ריבונו של עולם, גזלו לי, גזלו לי, אני לא מוותר על שדי, אני אוהב את שדי, גוש קטיף, לא נשכח, ונחזור. לא נשכח. כן? נלך לדרך המובילה לגוש קטיף, ננשוב את הרוחות של חבל עזה. ננשוב, כן? נרגיש את הרוחות שלה. הולכים למקום של הכי קרוב שאפשר להתקרב, הולכים על הדרכים שהכרנו, כן? וכמו באלון שבות, בתקופה שעוד לא חזרו לשם. כן? אז הם היו הולכים לעץ הבודד, זה נקרא. העץ הבודד זה היה עץ ששם היו הולכים מגורשי, כן? אלון שבות במשך שנה בשנה, שנה בשנה, מכיבוש הגוש ועד שחרורו, שנה בשנה היו הולכים לעץ הבודד. ומשם מסתכלים על הגוש, על גוש הציין, וזכו לחזור לשם. זו מחאה. אני מוחה. אז יש פעמים שאני מוחה בצורה של תוכחה, על פי גדרי תוכחה, באמירה מפורשת, אל תעשה כך וכך, זה לא בסדר מה שאתה עושה. ויש פעמים שהמחאה היא מחאה אילמת, אבל היא מחאה. היא זעקה שנשמעת מסוף העולם ועד סופו, כלשונו של רבי נחמן, שיש זעקה שלמרות שאינה נשמעת, היא הולכת מסוף העולם ועד סופו. זה מדרגות בתוכחה, מדרגות במחאה. אבל לא להוכיח כלל? מה זאת אומרת? סימן שאתה... איזה מין תפיסה זו? מה? מי הרשה לך לתפוס את הטוב כדבר שמצומצם למקומו וזמנו? זה צריך להתפשט על הכל. הנשמה רוצה להתפשט על הכל. על כל כוחות הרוח, על כל כוחות הנפש, על כל כוחות הגוף, על העולמים כולם. אתה צריך לייצג את הרצון הזה שלה. אתה צריך להיות השופר שלה. תקע בשופר גדול. כן? זה פעולת התוכחה. אבל כמו שאמרנו, החוזרים מזכירים את זה פעם שלישית או רביעית, מהלך השלוש דקות האחרונות, על פי גדרי תוכחה נכונים. נכון. לפעמים, אסור להוכיח. וכפי שמקבלים שכר על הדרישה, לפעמים מקבלים שכר על הפרישה. פרוש, שתוק. אל תדבר. אבל המחאה תמשיך. בבחינת מתי יגיע לידי והקיימנה. אני ממשיך לחשוף לזה. ממשיך להתגעגע. להשתוקק. להזדמנות שתהיה... להזדמנות שתהיה לי כדי להראות את נאמנותי לטוב ולגלות אותו כל מה שאפשר. משה רבינו תרם בכניסה לארץ מפריש שלוש ערי מקלט, למרות שהוא לא יכול להפריש את השלוש שמעבר לירדן, בעבר המערבי הוא מפריש בעבר המזרחי. למה? זה מה שאני יכול עכשיו, אז את מה שאני יכול אני אעשה עד כמה שאני יכול לתת ביטוי לרצון השם. ומכיוון שאחת ממצוותיו זה להפריש ערי מקלט, אני יכול להפריש שלוש, אני אפריש שלוש, ולא בגלל שאני לא יכול להפריש שש אני לא אפריש בכלל, או הכל או כלום. תפיסה כזו שום פנים אבל לא ישפכו לך ארבעה תפוחים מהסל, אז מה, בייאוש אתה תזרוק את הסל שישפרו כולם? עטו מי שאכל שום וריחון עודף יחזור ויאכל שום עוד יותר, לא? אז אוכל, כן, זה הביטוי של חזל, משל. האם בגלל שחטאתי חטא אחד, עכשיו אני מתייאש ואומר, טוב, כבר חטאתי, אני אחטא כבר את הכל? חס ושלום. חס ושלום. תשמור שלא תהיה דליפה. התחיל כבר לדלוף. סתום את הדליפה. ותחיה בנותר. ותחכה לרגע שתוכל, כן, ליישר חוטיך. אבל להתייאש? עדיין שלא. אז גם המקרה שלך, המקרה שאתה מביא הוא... מקרה שאתה מביא, שאתה אומר כאן שלפעמים מת, אין מי שישמע תוכה, זה נכון. ואין הכי נמיד שאני אכן פטור מצווה תוכה במקרה הזה, אבל אסור לי בשום פנים אופן לפרוש לפינתי ולהגיד, אין סיכוי. צריך לחפש דרך אחרת, חליפית. כן? כדי שאפשר יהיה להמשיך את המסע הזה של גילוי הטוב. זה כן. אין פטור מהדבר הזה. כן. והם הם התאבות החומריות. כן, כן. אמרנו, התאבות שיצוקות בתוכנו, הן צומחות מיסוד המים שבנו. כן, יסוד המים. המים זה הכוח המצמיח, כן? לפי דברי התניה, ארבעת היסודות שיש בנפש הבהמית של האדם. אחד מהם זה המים. ארבע יסודות יש. יש את האפר, שהוא יסוד העצלות והכבדות. יש את יסוד המים, שזה הצמחת התאבות. יש את יסוד... כן, האוויר, שזה ההתפארות והכבוד, כן? ויש את יסוד האש, שזה הנצחנות, הכעס, כל הדברים האלו, המידות האלו. אלו ארבעת היסודות של נפש הבהמית, כן? שהם בעצם הבסיס לתאוות השונות שבאדם. תאוות האפר, תאוות המים, תאוות הרוח ותאוות האש. ארבעת היסודות האלו הם, כמו שאמרנו, כחומר ביד היוצר, היינו, כן, שהן נופלות לידיו הגסות של יצר רע, הוא, כן, הופך אותם בעצם לחטאים. הבחירה החופשית זה לעמוד בדרכו של יצר בשעה שהוא בא לעסוק בידיו הגסות באותם הדברים, כן, ולא לאפשר לו ליצור מגע עם הכוחות האלו. לכן כל תאווה ותאווה בדרך כלל, כן, כל פעולה ופעולה שבאה מצד התאווה, כן, אכילה, כן, ממון, מין, כל התאוות האלו הן מכוונות על פי התורה. יצר הטוב מגביר את האחיזה בהם על ידי ההדרכה התורנית, היינו קיום המצוות, כן? באופן עיקרי ומרכזי זה קיום המצוות. כל קיום מצוות זה הכוונה ושימוש נכון בכוחות ובצרכים האנושיים האלו. כן? זה עניין של המצוות. וככל שאנחנו מרחיבים יותר את גבול השליטה של המצוות, כך אנחנו מרחיבים את גבול שליטתו של יצר הטוב. נותנים לו אחיזה לכוח הטוב הבסיסי היסודי הזה שמקורו הוא בנשמה, אנחנו נותנים לו אחיזה יותר גדולה בתוך המציאות, ממש על דרך שתיארנו את הפעולה להבדיל של יצר הרע. כמו שיצר הרע ביסודו הוא כוח רוחני מופשט ארטילאי, וכדי להתבסס בתוך המציאות הוא חייב למצוא כוחות ארציים, והוא בדרכו מוצא את התאבות כולם ומתלבש בתוכם. יצר הטוב, לרבה הפלא, פועל על פי אותם עקרונות. הוא כוח רוחני עליון מופשט, וכדי שיוכל להתגלות בקרבנו, ושתהיה לו אחיזה במהלכי החיים שלנו, אנחנו צריכים להפוך את המחשבות שלנו, למשל, לכלים מתאימים להופעתו. תחשב מחשבה טובה. את הנפש שלנו לכלים מתאים להופעתו. תקן מידות. שלוט ברגש, שלוט בדמיון. ואת המעשים שלנו לכלים מתאימים להופעתו. היינו, קיים מצוות. כשאנחנו מכינים לו את שלושת הכלים האלו, הוא מתגלה ביתר קלות. כמו דם שזורם בתוך העורקים, ביתר קלות, בצורה משוחררת, בלי סתימת עורקים. הסירקולציה שנוצרת כתוצאה מבניית הכלים האלו, זה דבר ש... מפתח את החיים, מקדש אותם, מעלה אותם. זה התיקון. זה כל עבודת האדם על דרך אחת, על רגל אחת. מבוקר ועד ערב, זה כל עבודת האדם. למי אתה יוצר כלים? את מי אתה מערך במחשבות שלך? את מי אתה מערך בנפשך? את מי אתה מערך בעברי הגוף? חובת הלבבות, חובת העברים. זו השאלה הגדולה. כל התורה על רגל אחת. לא יצויר שנחזיק את זה בראש חזק, את המודל הזה, ונעקוב אחריו. שוב, לא צריך להשתגע. צריכים להתחיל עם זה. להתחיל, קצת. להתחיל להיות מודע, להתבונן. להתבונן. לצאת מההלם. להתבונן. לשאול את עצמי מה אני מדבר. לשאול את עצמי מה אני חושב. מה אני חושב? איזה מחשבות זורמות לי במהלך היום? לשאול את עצמי מה אני מודד במידותיי. הנפש, חיי הנפש שלי בפנים. מה קורה שם בפנים? איזה כוחות שליטים שם? איך להגדיר את הכוחות שפועמים בתוך נפשי? זו מידת הקינה, זו מידת השמחה דווקא, זו ענווה, זו סבלנות, זו קוצר רוח, זו דאגה. מה קורה? להתחיל לעקוב קצת. ובמעשים שלי, מה אני עושה? לאן אני מרים את רגליי? לאן אני מזיז ידיי? איזה פעולות אני פועל? הפיקוח הזה, זה תחילת הזהירות. זה מה שמופיע עם זיהד השרים, מידת הזהירות. בביאור מידת הזהירות, שיהיה מתבונן ומפקח על דרכיו, ומעשיו לראות הטובים הם, אם לא. או, בלשון היותר מפורשת שלו בהמשך, המשמוש והפשפוש. המשמוש והפשפוש, שזה בעצם הבירור של הכלים, גם במישור המעשי שזה המשמוש, וגם בבירור הנפשי שזה הפשפוש. ירידה לפרטים, ירידה עמוק עמוק לניואנסים הדקים של מהלכי מחשבה, מהלכי נפש וכו', זה נקרא פשפוש. אבל הכניסה לעבודה הזו של הזהירות, זה הבסיס של עבודת השם. מזה זה מתחיל. פיקוח, ביקורת. זה מתחיל. אפילו קצת, להיות שייך לבחינה הזו. להיות שייך לבחינה הזו. כן, לפחות. מן הקל לכבד. והם הם התאוות החומריות, אשר אם משך אחריהן, הנה הוא מתרחק והולך, מן הטוב האמיתי, הולך ומאבד קשר עין, עם הטוב האמיתי, שגם הוא מצוי בקרבו, אבל הוא הולך ומתרחק, עד שההקרנה של הטוב כבר בקושי מורגשת. בקושי מורגשת, לא יצויר שנרחיק את השמש מכדור הארץ, כן, כך וכך מעלות, כך וכך קילומטרים, כך וכך מטרים, מה שהתרחש פה על כדור הארץ זה פשוט סיפור לא יומן, כן? הכל פה יקפה. נרחיק קצת. ברגע שאתה הולך ומתרחק לכיוון של יצר הרע, אתה פחות ופחות חווה את ההשראה של יצר טוב. הוא פחות מקרין עליך. אתה פחות פוגש אותו. בכוכב שלך מתחיל להיות קר. מתחיל להיות כפור. דברים כבר כמעט ולא גודלים שם. ויותר נכון, מתחיל להיווצר אקלים כיפאוני. כן? זה בעלי חיים שחיים באזורים כותביים. כן? אבל תלוי איזה רמה של כיפאון. יש יצורים שחיים באזורים כותביים, אבל תלוי מה רמת הכיפאון. ככל שאתה הולך ומתרחק, כן? מהשמש הנפלאה שקוראי הנשמה, כן? האקלים על הכוכב שלך מתחיל להיות, מתחילים לסרור שם תנאים קיצוניים. התנאים הקיצוניים האלה בטבע, כן? בדרך הטבע מתחילים להוליד כל מיני תופעות מוזרות. אגב, בכוכבים, כן? יש כוכבים ששם יש, כמו למשל, אם נהנתו איזה צדק, שהוא כוכב כפו לחלוטין. לא, צדק הוא כוכב לוהט. איזה כוכב כפו? שבתאי נדמה לי. זה כוכב כפו, כן? שהוא מאוד רחוק מהירח שלו, מהשמש שלו. הירח, כן? הכוח החום, כן? הכוכב שסובב אותו הוא רחוק ממנו. אז הקור שלו עצום, יש שם 400 מעלות מתחת לאפס. שורר שם תנאי כיפאון מוחלטים, לא יכולים להתפתח שם חיים בכלל. יש לעומת זה כוכבים, שהשמש שלהם קרובה מדי, והם לוהטים ב-400 מעלות צלסיוס. וזה כוכבים שכל הזמן מתרחשים שמה, כן, כל הזמן התפרצויות געשיות, כן, במשך שנים. שנים שכל הזמן, זה כוכבים שלמעשה עשויים, יש כוכבים של גז בכלל. שאין שום קרקע מוצקת, זה פשוט כוכב של גז. זה הכל תלוי בקרבה וריחוק מהכוח המחיה אותם, הכוח השולט בהם. אפשר לומר שגם פה זה משהו דומה לזה. ברגע שאין איזון נכון, ברגע שכוכב הלכת וכוכב השבט שלנו, הם לא מסונכרנים בצורה נכונה, ברגע שאין את היחס הנכון בין יצר הטוב ויצר הרע, שיצר הטוב לא נמצא בעמדת השפעה מספקת, הכוכב היצרי, יצר הרע, הכוכב הזה, מתחילים להתפתח בו תופעות אקלימיות עוינות מאוד. כל המידות הרעות, כל ההנהגות השליליות. זה מה שמתפתח על גבי ירח כזה. אומר דוד המלך, אז סובבה את מזבחך. אני מסובב את מזבחך. כל התנועות שלי, מהו הציר שלהם? מהי הנקודה המרכזית שלהם? מזבחך. דוד המלך שומר, הרחץ בניקיון כפיי, אז סובבה את מזבחך השם. כל הזמן הוא שומר על יחס נכון, על עמדה נכונה, כן? קרבה מתאימה לרצון השם יתברך, קרבה מתאימה לנשמתו. ססה אני על אמרתך כמוצא של עולם. אבל ברגע שאתה מתרחק ואתה נקשר יתר למידה לכוח הבעייתי הזה, אתה מתחיל לפתח סגנון חיים בעייתי. בעייתי. ולזה יש פרטים רבים. הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי. עד לפה. טוב. לא התקדמנו הרבה, אבל מקווה שזה היה לתועלת. נעצור כאן.